רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בברכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים. בוקר טוב ושבוע טוב, אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין, שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. אנחנו נפגשים היום לתוכנית סיכום ביניים, חצי שנתית של תוכנית הזכייניסטים וכייעל לתוכניות מהסוג הזה. אנחנו מדברים היום על עיקרי הדברים שדיברנו עליהם בתקופה הזו שחלפה עלינו. אז התוכנית הזאת מיועדת לכם אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או להרחיב את העסק שלכם לרשת מצליחה. אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזו היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אבל לפני שמתחילים, כרגיל, אני רוצה להציג את הפרטנר שלי לתוכנית, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ״ל של המכון הישראלי לזכיינות, הזכיינות, המכון הישראלי לזכיינות, זה ההתרגשות של התוכנית, סטיבן. IFI, וסטיבן הוא בעצם הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה לזכיינות בינלאומית. מי שרוצה לייבא מותגים לישראל או להוציא מותגים לחול, סטיבן הוא בהחלט הכתובת שלכם. סטיבן, מה העניינים, איך אתה מרגיש?
אדיר, ואני מרגיש מצוין, אמנם קצת טיפה, אתה יודע, זה סיכום ביניים, ואתה בטח תסביר למאזינים מה בהמשך, אבל בינתיים טוב להיות פה כרגיל.
יפה. אז שמע, קודם כל, מגיע לנו איזה שפו קטן.
נכון, נכון.
אנחנו 25 תוכניות, זו התוכנית ה-25 שאנחנו מקיימים יחד, ובמבט לאחור, לעניות דעתי, אפשר לומר שעשינו כברת דרך מרשימה מאוד, רצינית, יסודית. היו פה באמת אורחים מדהימים, חכמים, מנוסים, מעניינים, שלימדו אותנו המון, לימדו את הצופים שלנו המון. ואני חושב שבאמת, מעבר לזה שאנחנו למדנו, גם לימדנו הרבה, גם את עצמנו וגם את המאזינים והצופים שלנו משבוע לשבוע שהלכו וגדלו. אז קודם כל זו הזדמנות גדולה לומר לך תודה, זה באמת כיף גדול, השראה. הרבה מאוד ערך שאתה הבאת לי, שאנחנו הבאנו אותו ביחד לאנשים, לצופים, למאזינים.
ובאותו הזדמנות אני גם חייב להגיד לך תודה, ואתה בעצם יושב שם מאחורי כל השליטה של כל הדברים האלה, וכל הכבוד לך, אתה צריך לעשות, להיות מולטיטאסקר פה, ובאמת שפו לך.
כן, לא רואים מה קורה מאחורי השולחן, אבל זה בסדר, זה טוב שככה.
כן.
אז כן, באמת הזדמנות גדולה, ואני רוצה כתוכנית שבאמת קבענו שהיא תהיה תוכנית סיכום ביניים שכזאת, מן הסתם אנחנו לא יכולים להביא את כל השכל שנצבר כאן, ונצבר פה הרבה מאוד, והחלטנו לקחת באמת רק את עיקרי הדברים החשובים מתוך העיקרים של העיקרים. זאת אומרת, אין מה לעשות, יש פה כל כך הרבה דברים חשובים שנאמרו.
נכון, נכון.
אנחנו ניתן ממש בנגיעות קטנות, קצרות, ממוקדות, את הדברים שהבאנו לכאן וגם האורחים שלנו ביחד איתנו. אז בואו נתחיל. אני בחרתי בהכנה שלנו לתוכנית שלך ושלי, לדבר דווקא על התוכנית, להתחיל דווקא לא מהתוכנית הראשונה, אבל מאחת התוכניות יחסית יותר בהתחלה, שעסקנו במה שקראנו לו זכיינות אורגינלית.
נכון.
שאני אזכיר לצופים ולמאזינים שדיברנו על זכיינות אורגינלית, שהיא זכיינות של רשתות שהתחילו מהקרקע, שהתחילו מהרצפה, שהתחילו מסניף אחד בתחום שלהם, בכלל בלי מחשבה להיות רשת מזכה, נכון. אלא כסניף שמחר המבורגר, פיצה, גלידה, whatever, זה לא משנה מה. והלכו ופיתחו קונספט שהבינו שאפשר לפתח אותו כקונספט שניתן להעתיק אותו, לשכפל אותו ולהרחיב אותו. ככה התחילה רשת מקדונלדס, ככה התחילו יתר הג'יינטס. ובעניין הזה אנחנו הערכנו פה בתוכנית את שרון בן בסט, שהוא הבעלים והמנכ״ל של רשת דליקרים. והסיפור שהוא הביא זה בדיוק אותו סיפור.
בדיוק.
אני אזכיר רגע מה היה שם. זה התחיל מחנות אחת בראשון לציון, של המשפחה, שמי שהקימו אותו בכלל זה ההורים שלו, מתוך זיכרון ילדות של האימא כילדה, שגדלה על וריאציה של גלידה בימי עבר, הקימו באמת גלידריה מקומית, שכונתית, נקודתית, שהפכה להיות סיפור הצלחה במקום שהפכה להיות בו, פתחו סניף נוסף במשפחה, דווקא לא באותה העיר, ולאחר מכן הבינו שיש משהו שאפשר באמת לשכפל אותו כקונספט ייחודי. הלכו ושכפלו ופתחו את הסניף הראשון בזכיינות, והיום כבר יש כמה וכמה עשרות של סניפים. יש מפעל גדול של הרשת, ואנחנו אמרנו בעצם זאת הדרך לגדול מלמטה. עכשיו בוא רגע אני אשאל אותך, מה לדעתך אחד היתרונות המרכזיים בלהיות מה שנקרא רשת מזכה או מזכה שמתחיל מהרצפה, שמתחיל כזכיין אורגינלי, כזכיינות אורגינלית, מתחיל מלמטה וצומח.
אז תראה, קודם כל יש פה שלוש מצבים שאנשים מחליטים להפוך להיות, לקחת את מה שעשו ולהפוך את זה לרשת מזכה. אז אחד הוא באמת הדרך במה שמתחילים מלמטה ואין להם בכלל שאיפה להפוך את זה לרשת. אני, כפי שאתם יודעים, הייתי 10 שנים עם סאבווי וזה התחיל בדיוק אותו דבר.
כן.
פריד דלוקה שרצה בסך הכל למכור סנדוויג'ים, הוא היה בן 17 והוא באמת פיתח את זה באופן אורגני מלמטה.
כן.
עכשיו, יש אלה שברגע שמחליטים להיכנס לזכיינות, מחליטים מראש שזה הולך להיות רשת מזכה.
כן.
ומתחילים אותו כביכול עם בתקווה שיפתחו את הסניף הראשון אחרי חצי שנה במידה ש... אתה יודע מה? אולי אני אומר שהם חושבים שבמידה, זה אני הייתי מקווה שבמידה שזה יצליח ויכול להראות הוכחת קונספט, אז לשקול להפוך את זה לרשת.
כן.
אבל יש גם כאלה שבכלל לא מחכים להוכחת קונספט.
כן. אולי נדייק את המשפט הזה, כי באמת זה חשוב מה שאמרת כאן. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבן אדם חושב מראש על העסק שלו כעסק שהוא בונה אותו להיות רשת מזכה. עד כאן סבבה.
כן.
עכשיו, אנחנו אומרים, צריכה להיות הוכחת קונספט לפני שאתם חושבים על השכפול עצמו. לפני שאתם חושבים לקחת את הקונספט הזה ולהפוך אותו לקונספט של רשת מזכה. זאת אומרת, תבינו שבאמת יש קונספט מוכח. אגב, זה יכול להיות גם אחרי חצי שנה, כן? אבל
בתנאי שיש
לך קונספט מוכח.
אני אגיד לך מתי זה יכול להיות אחרי חצי שנה.
כן.
שיש קבוצות, קבוצות
חזקות.
חזקות, שהם נכנסו לעולם הזכיינות. ואגב, הם בדרך כלל קנו איזשהו עסק והפכו את זה לרשת, והפכו להיות קונצרן של פיתוח רשתות, וזה הופך להיות האיות שלהם. ואם יש להם את התשתית, המטה, הכוח אדם, המערכות, האוכי דין, הכל הצ'קליסט, הכל הארגז כלים של שתיים או שלוש חברות שהם כבר מתעסקים בזה, והם מוספים לפורטפוליו שלהם עוד ברנד, או להביא עוד ברנד מחול, אז זה בסדר גמור, כי הם כבר יודעים את העבודה. אבל למישהו שאין לו את הניסיון הזאת, וחושב שהוא יוצא לדרך במטרה להפוך אותו לרשת מחתחילה, אז זה עוד פעם, כמו שאתה אומר, זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי, אבל בוא לחזור לבייסיקס, והבייסיקס של זכיינות זה העתקת קונספט שהוכיח את עצמו. נכון. וזה אחד התנאים, אתה זוכר שדיברנו על שמונה התנאים.
שמונת התנאים המקדמים.
כן, ואחד זה הוכחת קונספט. נכון. ומה זה הוכחת קונספט? זה אומר שאתה יכול להגיד לזכיין שאתה מוכר לו, בדיוק לתת לו את כל התשובות שהוא צריך, על פי נתונים שאתה יכול להביא.
כן.
מישהו שכבר לא סגר שנה אחד, ולא יכול להראות דוח רווח והפסד שנתי אחד.
כן.
איזה מין הוכחת קונספט יש לו?
אני מתחבר בדיוק לדבר הזה שאתה אומר. ובהקשר הזה, אמרנו איזה יופי זה, ששרון, איך הוא מציג את הדברים, שרון בן מסת. הוא הגיע בדיוק מאותו מקום שאליו מגיעים הזכיינים.
נכון.
הוא יודע בכל שלב ושלב, על ציר הזמן, פחות או יותר, מה עומד לקרות, איך זה עומד להתפתח, איפה יהיו קשיים, איפה יהיו דברים יותר פשוטים לביצוע, איפה יש אתגרים. אגב, בצניעותו יש לומר, זה לא מחליף את התקשורת השוטפת, ותכף נדבר על זה, כי זו עוד נקודה חשובה שעלתה שם באותה תוכנית, זה לא מחליף מבחינתו את התקשורת, את הצורך בתקשורת שוטפת עם הזכיינים, כי אין מה לעשות, יש משהו שהזכיינים יכולים ללמד אותך, אתה, בעל הרשת, המזכה.
נכון.
ובכל זאת, הוא מגיע ממקום של הרבה מאוד ניסיון בעצמו. זאת אומרת, אני הייתי במקום שאתם נמצאים בו, תקשיבו לי, אני בר סמכה, תיתנו ניסיון, מה שנקרא, לניסיון שלי.
אז הניסיון שלו של הרבה מאוד שנים.
כן, מקסימום תצליחו. ובאמת, אנחנו רואים שחלק גדול מהזכיינים שלו, הוא תיאר את זה, הולכים וממשיכים להיות זכיינים בסניפים נוספים, ומביעים אמון, זאת הבעת אמון, אפרופו דיברנו על זה גם באחת התוכניות, שזכיין רוכש זיכיון באותה רשת, זיכיון נוסף, איזו הבעת אמון זאת, כלקוח של הרשת, הוא הזכיין.
נכון.
ובאמת
הוא מתייחס, הוא מתייחס לזכיין כלקוח הראשון שלו, לפני הלקוח של הזכיין.
אז בואו רגע נסכם את הנקודה הזאת, אנחנו אומרים, תתחילו מקונספט שהוא קונספט מוכח, את מה שנקרא, תעברו בדרך, תשפשפו את הסוליות של הנעליים, מספיק טוב כדי שתוכלו להיות בצד או בצד של הזכיינים.
וסבלנות, סבלנות, סבלנות, זכיינות הוא לא בנק, הוא לא פתרון לגייס כסף. מה הבעיה? אני עם כל זכיינויות ואני הולך להתעשר. זה ממש לא נכון.
אנחנו דיברנו עם שרון על עוד משהו אחד, וזה התקשורת. ופה אני מחבר אותנו בעצם לארבע הדיברות של ה-IFI.
כן.
תקשורת הדדית, מכבדת, שוטפת. אגב, דיברו על זה לא מעט אורחים נוספים.
נכון.
גם בתוכנית שערכנו פה את אודי שמאי, הבעלים של פיצה עד בישראל.
נכון.
גם הוא דיבר על הצורך הזה בתקשורת שוטפת, ועל ההצלחה של הרשת כרשת, כאשר יש תקשורת שהיא באמת תקשורת שוטפת בין הזכיינים. אתה רוצה לתת על זה מילה? כי בכל זאת זה נושא שנוגע ככה לאתיקה של ה-IFI.
אז אנחנו מזכה, אנחנו משום מה כנראה עברנו, אז אני מתנצל מראש על כל השיעולים האלה.
כל בסדר.
זכיינות, או מישהו שרוצה לפתח רשת, בעצם מפתח משפחה.
כן.
הוא ראש המשפחה, כמו אבא ואמא, משהו כזה, והזכיינים, מה לעשות, אפשר להסתכל על זה כמשפחה, ילדים
של
שלו.
ילדים. כן.
ואין כזה דבר לפתח משפחה בלי לדאוג לתקשורת בין כל הגורמים, בין המזכה לזכיינים ובין הזכיינים עם עצמה. לצערי, אני נפגשתי כמה רשתות פה שמונים את התקשורת, לא רוצים לעשות כנסים, לא רוצים להביא את הזכיינים ביחד, וזה באמת טעות. זה טעות כל כך רציני של למנוע מתקשורת, לא רק, זאת אומרת, קודם כל, מה לעשות? כל הרעיון של collaboration, זה הרבה מוחות שיכולים לעבוד ביחד.
נכון.
והרשתות הגדולות...
השכל לא נצבר במקום אחד, יש חוכמה של ההמונים, זה לא סתם מושג שיהיה פה.
שתי מוחות שווה 5-6, כן. לא 2.
כן,
אז נכון. אז זה ממש ככה, זה סינרגיה. אז למענף את הסינרגיה, ליהנות מהסינרגיה ולנצל את הסינרגיה הזאת. אני יכול להגיד לך שכמה פעמים אני ראיתי, ממש ראיתי, שהקודקודים של ראשי רשתות, של עשרות אלפי סניפים, קיבלו רעיונות ואיך אומרים, שמו, they put in practice.
כן, לקחו את הרעיונות ולפרקטיקה של העסק, של החברה, של הרשת המזכה.
יש סתם דוגמה קטנה של כולם, הסאבווי עכשיו מפורסם על ה-$5 סאב, שאולי עכשיו יצא בגלל, אתה יודע, אינפלציה ודברים כאלה,
כן.
אבל ה-$5 סאב, החזיק מעמד מלא מלא שנים בארצות הברית, ומי התחיל את זה? איזה זכיין אחד, וזה הפך להיות רשתית, לדוגמה.
יפה, אז בואו נסכם שנייה את הנקודה הזאת, ונצא להפסקה קצרה. אנחנו פונים אליכם בעלי הרשתות, או בעלי הרשתות העתידיים לבוא. תקפידו אחד על הוכחת הקונספט, וכזה שאפשר להעתיק אותו, זכיינות היא הוכחת קונספט, זה אחד. שתיים, אתם מומלץ שתקפידו מאוד על תקשורת שוטפת ביניכם לבין הזכיינים, לקבל את הידע ואת המידע שצומח מהשטח, ולהפיק ממנו מרגליות, ושיהיה לכם עם זה הרבה בהצלחה. סטיבן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. אחרי ההפסקה נדבר עוד על דברים מעניינים שהיו פה. בין היתר נדבר על זכיינות בינלאומית ועל הסכמי זכיינות מאסטר, שהם דברים שהולכים כמובן ביחד. היו פה עורכים מאוד מרשימים בתחומים האלה. נצא להפסקה קצרה ונחזור אליכם הזכייניסטים.
הזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא מה בחלון קטן מולי בוע בפנסי החור איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות ולפעמים זה גם קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר לא רחוק Amazing.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
אנחנו הזכייניסטים חוזרים אליכם עם השידור המיוחד שלנו, שבו אנחנו מדברים על מגוון רחב של נושאים, בין היתר על מה שהיה כאן עם האורחים שלנו בתוכניות קודמות. ועכשיו, סטיבן, אני רוצה לדבר איתך על נושא שהוא בעצם, בוא נגיד, מתחבר פה, לפחות מתחברים פה שלושה דברים, אבל בגדול ניקח את זה כנושא הבא של התוכנית. זכיינות בינלאומית, זכיינות מאסטר ולוקליזציה.
נכון.
אני אזכיר רגע את שמות האורחים שהיו בתוכניות האלה, כי בכל זאת אנשים מכובדים ומעניינים מאוד, ונתנו כאן הרבה מאוד ערך. אז נתחיל מברוס ויינריפ שהתארח אצלנו, וויליאם ביל אדוארדס שהתארחו אצלנו, הגיעו הישר מארצות הברית. גדעון רוזינג שהוא ישראלי, שמה שנקרא עזב את הארץ לפני 20 פלוס שנים, ויש לו עסקים באוסטרליה ובשנים האחרונות באיחוד האמירויות. התארח אצלנו גם אודי שמאי, הבעלים של פיצה עד בישראל, והמנכ״ל והמייסד של הייפרפוד רובוטיקס. שי קורן, שהוא אחד השותפים והבעלים וזכיין המאסטר של נאטי סיינטיסט,
כן.
והתארחה אצלנו בתיה אפשטיין, שהיא הבעלים והמנכ״לית של קיו לינגווה, שזאת חברה שעוסקת בשירותי שפה, ייעוץ בתחום של תרגום וכן הלאה. אלה שלושת הנושאים, ואלה כל האורחים שבעצם היו תחת הנושאים האלה. בואו נדבר רגע על, בבסיס של הבסיס, זכיינות מאסטר. אני יזם בישראל, לטשתי עיניי ברשת כזו או אחרת בחול, ואני רוצה להביא אותה כאן לישראל, ולפתח אותה פה בישראל. אז קודם כל, אני פונה ל-IFI, כי אתם הגורם שעושה את החיבורים האלה, גם מה שנקרא לייבא את הרשתות האלה, וגם לייצר רשתות ישראליות החוצה. בוא תגיד רגע, מה לדעתך הדבר העיקרי שהיית מצפה מזכיין מאסטר?
אני רוצה רק לקחת צד אחד אחורה, ולדבר בעצם מה זה זכיין מאסטר.
כן.
מה תפקיד? אז רשתות עם מאות או עשרות אלפי סניפים, מקדונלדס, סאבווי, סטארבקס ולמיניהם. מי שרוצה לפתח את הרשת לחול, מדינות,
כן.
300 מדינות, זאת אומרת, בוא נגיד, עם רשת סאבווי הגיעו ל-112 מדינות, אי אפשר להשתלט במטה אחד, ממטה אחד על כל הזכיינים.
נכון.
בעולם הזכיינות אנחנו מדברים על זכיין מאסטר וזכיין משנה. אז הזכיין משנה הוא זה שבעצם הלוקל. עכשיו, איפה שהבית של הרשת, אם הרשת מארצות הברית, אז כנראה המטה של, של, של אותו רשת בארצות הברית, אז היחס ביניהם ובין הזכיינים, זכיינים, לא זכיינים משנה, כי אין שם המאסטרים באמצע. כן. הם נמצאים לוקל. כן. אם אנחנו מסתכלים על פה בארץ,
אלא אם כן זה מדינות בארצות הברית, דווקא
להיות, כן.
באזורי אבל, זמן אחרים, ואז, אבל בגדול זה נכון. כן.
בגדול, ויש שם עוד משהו שנקרא developer, זאת אומרת, סוג של agents, סוכנים שהם, כן, שהם בעצם עוזרים למזכה להשתלט ב, באזור המקומי, בסטייטס המסוימות, המדינות.
Okay.
אם, בוא נגיד, יש חברה ישראלי שרוצה להתפתח לחול, אז הזכיינים מתחתיו הם זכיינים לכל דבר.
בישראל.
בישראל. אבל רשת ישראלי שרוצה עכשיו לצאת לחול, ואני בדיוק, אנחנו מלווים את ביפרש לצורך העניין, אז עוזרים לו להתפתח לעשות הברית, אז כן. לא,
זה אפרופו התוכנית שלנו על תערוכות.
נכון מאוד, כן. אבל לא תהיה ברירה, אלא להשיג מעבר לים זכיין מאסטר, שהוא בעצם שותף שלו באותו מדינה מול הזכיינים המשנים.
כן. אז רגע נסדר את זה. הרשת בישראל לצורך העניין רוצה לצאת לחול, נניח לאירופה, יש זכיין מאסטר באירופה, שהוא סוג של שותף של הרשת, הוא מקבל ממנה את הזכויות, להפיץ לזכייני משנה שיהיו תחתיו של אותה רשת, שכמובן מי שקובע את הכל מלמעלה, זאת הרשת בישראל, בדוגמה שלנו.
כן.
את הברנד, את ההתפתחות, את קצב הגדילה וכן הלאה.
הוא נותן את ארגז כלים לזכיין מאסטר. הזכיין מאסטר, אם אנחנו לוקחים עוד דוגמה, כמו אודי שמאי של פיצה עד פה בארץ, אז אודי שמאי למעשה לובש שתי כובעים. הוא גם זכיין של הרשת העולמי.
זכיין מאסטר.
זכיין מאסטר. עכשיו, יחד עם זה שהוא זכיין מאסטר בישראל, יש לו קוליגס, קולגות, ברחבי העולם, שהם נפגשים פעם או פעמיים בשנה, עוד מאסטרים בכל המדינות, ניו זילנד, אנגליה, whatever. כן. אז יש כנראה בפיצה את קהילה של 50, 60, 100 זכייני מאסטר,
כן.
שהם קולגות, והם מפתחים כל אחד במדינה שלהם.
כן. שזה טוב לעניין של מישהו אחר כבר עשה משהו לפניי, בוא אני אלמד ממנו, ונשתף פעולה
לא
בצורה,
כן,
נשתף פעולה בצורה איכותית, טובה, ומה שנקרא לחסוך את עקומת הלמידה. מישהו כבר עשה משהו כזה.
זה חותך לפחות 60%
מהעקומת הלמידה.
כאבי ראש, כן. של מזכה, תפריטים, צילומים, PR, כל הדברים האלה, כן. ספרי נעלים, you name it. זה חוסך המון המון, זה נותן למזכה, כן. המאסטר, את האפשרות להתמקד בפיתוח עסקי. וזה ממש ההפך, יש שחקני מאסטר שהפכו את העסק שלהם להרבה הרבה יותר רציני מרשתות אורגניות,
כן.
עם הרבה פחות סניפים. זאת אומרת, מה זה משנה שלאודי או לפיצה האט יושב עם 100 סניפים, ויש, בוא נגיד, הממוצע של הרשת היום פה בארץ זה 15 סניפים. איפה מישהו היה מעדיף להיות?
כן.
יותר טוב להיות הזכיין מאסטר, להקטין קצת את הראש, לעזר בידע וה-best practices של הרשת העולמית, ולעשות עסקים טובים.
כן.
הוא הרבה יותר רגיוני. אז עכשיו, אמרתי שהוא לובש שתי כובעים, נכון. פה בארץ, mm-hmm. אז לזכייני משנה הוא המזכה לכל דבר.
בדיוק. יפה. אז זה עכשיו מה שקרה, עשינו הסבר, מה זה זכיינות מאסטר. בוא תגיד לי, אתה, מה לדעתך, ברמה הכי בסיסית, הדבר החשוב או העיקרי שצריך זכיין מאסטר לקחת בחשבון לפני שהוא הופך להיות זכיין מאסטר?
קודם כל, הוא צריך להיות טים פלייר, הוא צריך להיות אדם שיודע להתלבש יחד בתוך סוג של, הוא הולך להיות חלק של משהו גדול, הוא לא הולך להיות העיקרי של הדבר.
כן.
וצריך להיות בן אדם שהוא מנהיג, הוא יודע להיות מנהיג, ויודע להיות גם טים פלייר.
כן.
זה כמו כל דבר, מנהלי סניפים, יש להם את העובדים מתחתם, ואם הם מנהלי סניפים טובים, הם יודעים לשחק את המשחק, שבסניף שלהם הם מנהיגים, מנהלים לכל דבר, אבל שהם יושבים במטה עם כל שאר המנהלים, אז הם
הולכים
להיות עובדים, או יודעים גם לשתף פעולה ולקחת תנחיות ולשתף פעולה. זאת אומרת, זה סוג של טיפוס שלא כל אחד יכול להיות מתאים להיות זכיין מאסטר.
כן, אפרופו דיבר על זה אודי שמאי, בדיוק על הנקודה הזאת. והוא אמר, אנחנו צריכים להבין שמדובר בעסק נוהלי. אתה מקבל
נכון
סדרה רחבה וארוכה של נוהלים, שאתה צריך להוציא אותם לפועל, ואתה צריך לקבל אותם כמובן מאליו. זה הנוהל, תבצע את הנוהל כמו שהוא.
אל תנסו להמציא את הגלגל מחדש, או להפוך, או להיות חכם.
כן.
זה, אם אתה טיפוס כזה, אל תהפוך להיות זכיין מאסטר. כן. לא מתאים לך.
ויחד עם זה, בכל זאת, אנחנו ישראלים, והחוצפה הישראלית, והסטארט-אפ ניישן שאנחנו, ויש מקום גם ללמוד מהשטח, אפרופו מה שאמרנו קודם.
כן.
שזכיין יודע להביא ערך מהשטח, אפרופו $5, איך קראת את זה? $5
סאב.
סאב. זו המצאה של זכיין שהגיע מהשטח. אז גם זכייני המאסטר, יש להם את המקום של היזמות, ולהביא לרשת את ההמצאות שלהם, אפרופו דברים שעשה, אודי שמאי בעצמו, ו... גם הצליח מול פיצת, ובפיתוח של מערכות תומכות לרשת ולהתנהלות של הסניפים וכן הלאה.
הרבה פעמים, אותו זכייני מאסטר יכולים להיות סוג של כוכבים ולידרים בתוך הארגון שלהם, כמו אודי שמה הפך להיות, עד כן. כדי כך שהוא אפילו עכשיו מוביל, יחד עם החברה השני שהוא פיתח,
הייפרפוד,
שהוא בעצם נתנו לו את היד, אבל לא לפני שהוא הוכיח את עצמו. קודם כן. כל, כנס, תפתח את הרשת, תשחק את המשחק, כמה שנים טובים, לא כן. כמה חודשים כן. טובים, כמה שנים טובים, תוכיח את עצמך, ואם אתה טיפוס כזה של אחד שאוהב וחייב לצאת לחשוב בחוץ לקופסה, אז סבלנות.
Pay attention. כך אוויר, תשתה משהו ושמור
כן.
סבלנות. בוא נדבר רגע על שני אורחים שהתארחו אצלנו, שבעצם הם שותפי או שלושה מהם בעצם, שיתופי פעולה אסטרטגיים של ה-IFI.
נכון.
אני מדבר על ברוס ויינריב, מארצות הברית, תכף תיתן כמה מילים עליו, על גדעון רוזינג, שהוא לצורך העניין, בעניינים שלנו, הוא גזרת איחוד האמירויות ודובאי וכן הלאה זה שלו, עם הרבה מאוד ניסיון, וויליאם ביל אדוארדס, שבעצם גם הגיע לכאן לישראל, לפתח ביחד איתך את היבוא של רשתות, בין היתר צ'יליז, של רשתות אמריקאיות, לפתח אותן כאן בישראל. ספר רגע גם על שיתופי הפעולה האלה קצת, ואולי גם על מה שכבר דיברנו בתוכנית הקודמת, על תערוכות בינלאומיות, להבין איך הדברים האלה מתחברים.
כמו שדיברנו על התערוכות, אז ברגע שמגיעים לתערוכות הבינלאומיות האלה, מבינים את הנטוורק שיש, שבסופו של דבר זה מדהים, שאם אנחנו חושבים על הכוח והעוצמה שזכיינות מביא ל-GDP ושכל האקונומיז של העולם. אבל יחד עם זה, הנטוורק של האנשים שמובילים את זה מלמעלה, מאוד קטן. אני יכול להסתובב בניו יורק, ותוך יום להכיר את אולי כל ה... לא את כל, אבל 50-60 אחוז מה-movers and shakers של כל התעשייה הזאת.
כן.
שאני בעצם...
זה בזכות מה? תגיד. זה בזכות... זה שפיתחת את זה לאורך שנים.
זה קורה עם הזמן. זה נטוורק של הרבה מאוד זמן. תראה, אני נמצא בעולם הזה 35 שנה, ומאז שאני פתחתי את ה-IFI זה כבר 11 שנה, וזה לוקח זמן. אבל הנטוורק, אי אפשר למנוע, ואי אפשר למנוע לעבוד בשיתוף פעולה עם הנטוורק. אי אפשר להיות צ'וזי. חייבים לעבוד בשיתוף פעולה עם כולם, כי בסופו של דבר, אני האיש של כולם בחול, שרוצים לעזור לחברות להגיע לפה. אני הכתובת למישהו, אני לא הכתובת. אבל בוא נגיד ש...
אתה הכתובת בה"א הידיעה, מיסטר וולפסון.
אוקיי, תודה. אתה אמרת. אבל המון המון גורמים מסתכלים עליי ככתובת, להכניס את הברנדים שהם מייצגים לארץ.
כן.
לבוא לבד, לבוא לפה, ולנסות לעשות את זה לבד, זה פשוט הרבה יותר קשה.
כן.
ההפך עם ברוס...
אותו דבר גם לצאת החוצה, צריך להגיד את זה. בדיוק. רשתות מצליחות בישראל, שרוצות לצאת החוצה, לעשות את זה לבד זה אפשרי, אך מאוד מאוד מורכב.
ברוס הוא האיש שלנו, IFI, שיושבים בניו יורק. עוד פעם, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, שביפרש... ייצג שם ולא יוכלתי להיות שם, אז לא היה בעיה. ברוס ייצג אותו, ובעצם עשה את העבודה של ה-IFI, עבור הלקוח שלנו בניו יורק. גדעון יעשה את העבודה באמירויות, וככה זה עובד. אחרת אי אפשר להצליח בזה.
כן. אני רוצה לומר משהו בצד המשפטי של הדברים, ברשותך. אנחנו מדברים על זה שזכיין מאסטר שמגיע בעצם ופותח את הזכיינות מאסטר נניח בישראל, אוקיי? בסופו של דבר הוא מקבל הסכם ספר שהוא הסכם משפטי מחייב שהרשת מכתיבה בו, הרשת הבינלאומית, שוב צריך להדגיש את זה, הרשת הבינלאומית מכתיבה לזכיין המאסטר איך להתנהל. אחד הדברים שהוא מאוד משמעותיים בהסכמים האלה זה הצורך או הדרישה, יותר נכון להגיד, הדרישה של הרשת הבינלאומית לפתוח X סניפים מינימום בתקופה. מתוך הנחה שאחרת הזכיין מאסטר לא מוכיח את עצמו ואנחנו ניקח לו את זיכיון המאסטר. וכאן צריך לשים לב בהסכמים איך הדברים האלה מנוסחים, איך הם באים לידי ביטוי, זה פעם אחת. פעם שנייה, הזכיין מאסטר מתנהל כזכיין של הרשת הבינלאומית לכל דבר ועניין. חלים עליו כל ההסכמים הבינלאומיים. הסכמי המשנה, התנאים, הדרישות המשפטיות, הכל חל עליו כמו על כל זכיין וזכיין, ויתרה מזאת, הוא גם האחראי הבלעדי בהתנהלות של זכייני המשנה שיהיו תחתיו אל מול הרשת הבינלאומית. זאת אומרת, הכובע שלו לא רק כפול, גם האחריות שלו כפולה ומכופלת. זה לא רק אני זכיין משנה ומקסימום אני לא עושה מה שאמרו לי, אז אני אקבל נונונו על הראש. זה ממש להיות אחראי, אבא ואמא של הזכיינים האלה בישראל, לצורך העניין, אם זה זכיין מאסטר שפתח בישראל. וצריך להגיד עוד משפט אחד, בסופו של דבר, ההסכמים האלה, הסכמים שהם, אי אפשר לעשות אותם לבד. הם הסכמים מורכבים.
אי אפשר לעשות אותם לבד, וזה מאוד מעניין שיש פה שתי משחקים. המשחק הוא למי שרוצה להיכנס או להביא רשת לחול, והמשחק של מישהו שמייצג אותו משפטי, כן. ינסה להוריד את הציפיות של החברה הבינלאומי,
כן.
הם ירצו שיהיה 100 סניפים על פי הסכם, והעבודה שלך הוא בעצם להוריד אותם לקרקע,
כן.
ולדאוג שלזכיין שיקח על עצמו, יהיה 10 שנים כמה שאתה נוח.
כן.
אם הוא יכול לעשות את זה, אם הוא יכול לפתוח יותר סניפים, מה טוב. אבל שלא יהיה הפרת הסכם מזה שהוא לא פתח מספיק סניפים.
לצמצם את דרישת המינימום, כמה שאפשר בהסכם, ומקסימום בפועל הוא יעשה יותר, ואז הוא תמיד בסוג שמשיג את ההסכם, שהוא עושה יותר ממה שההסכם מחייב.
יפה, אבל עכשיו, למישהו שמייצג חברה ישראלי שרוצים לצאת החוצה, אז המשחק הוא ההפך.
הוא הפוך.
הפוך, אנחנו בדיוק. רוצים שבעצם, תראה, מה פה המשחק?
שזכיין המאסטר בחול, יתחייב לפתוח כמה שיותר סניפים, יתחייב בהסכם לפתוח כמה שיותר הסכם.
בדיוק, עכשיו מה פה המשחק? למה עושים את זה? הלמה הוא ש... וזה נקודה יותר חשוב והכי קריטי מהכל.
כן.
זה שאני מדבר כל הזמן עם אנשים שרוצים לעשות כל מיני עסקאות, עם בן דוד, מישהו שמכיר או איזה מכר שלהם בארצות הברית שרוצה לפתוח את הסניף ולקחת את הזכויות של המותג לקליפורניה או פלורידה.
יש לי לקוחות כאלה עכשיו במשרד.
אני שומע את זה ואני רואה חושך. כי בסופו של דבר, אתם דווקא רוצים...
את הבן אדם שהכי מתאים למשימה, נקודה, לא משנה מי הוא.
בדיוק, אחד, אבל שתיים, אתה לא רוצה שבן אדם יישב על הזו או ארצות הברית 10 שנים ויפתח 3-4 סניפים, איפה שמישהו אחר יכול לפתוח 300.
כן.
מה אתה עדיף?
נכון.
אז המשחק הזה, אבל אני רוצה על אותו נושא, לפני שאנחנו נבוא לנקודה הבאה,
כן.
תתייחס קצת על ה-FDD, מישהו שרוצה להיכנס לארצות
כן.
הברית, ויש את החוק, אמריקאי. כן.
אז באמת זה מקרה מיוחד לארצות הברית, זה ה-FDD, המסמך גילוי הנאות, מה שאנחנו קוראים.
לא רק לארצות הברית, איפה שבכל רוב המדינות
בכל מדינה
שיש
שבה
חוק.
יש הסדרה חוקית.
כן.
זה יותר מדויק לומר את זה ככה. כן. זה באמת מקרה פרטי לארצות הברית ולמדינות אחרות שיש בהן הסדרה חוקית. אגב, בישראל ובאירופה, בהרבה מדינות אירופה, אין חוק. מה שמצד אחד יותר פרוץ ומאפשר יותר חופש, מצד שני יותר חופש, זה יותר... מה שנקרא יזמות פרטית של רשתות, ושם גם המערב הוא הופך להיות מערב פרוע.
נכון מאוד.
אז בואו נגיד רגע בארצות הברית ובמדינות שיש בהם חוק, באמת ה-FDD קובע שורה של, בואו נגיד לוח זמנים מאוד מאוד ברור, שורה של סעיפים שלא משתנים בין הסכם להסכם, בלוח הזמנים להתקשרות עם רשת מזכה, יש לך תקופה של איקס ימים שבה אתה כזכיין פוטנציאלי מקבל את המסמכים האלה, מסמכי ה-FDD, לעיונך, אתה עובר על הכל, אסור לצדדים להיות בתקשורת באותה תקופה.
נכון, שבועיים.
נכון.
Cooling off period.
בדיוק. וביום ה-16, למה זה יום ה-16? כי אתה מקבל את זה ביום אחד, ואז יש לך מהיום השני 14 ימים, אז הגעת כבר ל-15 ימים, ביום ה-16 הם מוודאים שעברת את התאריך, את ה-24 שעות.
אתה חותם שקראת והבנת.
קראתי, הבנתי, ואני רוצה לעשות את העסקה, או לא רוצה לעשות את העסקה, שזה גם בסדר. אבל אין מסע ומתן.
נכון.
זה ההסכם. מתי ההסכם הזה משתנה? אחת לתקופה שבאמת לומדים מהשטח ועושים עדכונים, אבל אז העדכונים הם רוחביים, הם לא פרטנית לזכיין שהביא איזשהו רעיון מוצלח וקיבל צ'ופר. אין דבר כזה. איפה זה עוזר? זה עוזר בזה שמצטמצם לוח הזמנים למסע ומתן הנסקה. זה עוזר בתיאום הציפיות. זה מסייע בשקיפות. אפרופו עניין השקיפות הוא עניין סופר חשוב שאנחנו כל הזמן קוראים לרשתות מזכות, תהיו שקופים עם הזכיינים שלכם. אל תעשו עסקאות על הראש שלהם, ואל תרוויחו אני לא יודע, מהשוליים של השוליים, מהמקומות שבסופו של דבר בטווח הקצר זה ישרת אתכם, בטווח הארוך זה יפגע בכם.
תרוויחו מהצלחה
של הזכיינים.
כן.
תרוויחו מהצלחה, מהרווח של הזכיינים. ושזה לגיטימי וזאת השיטה.
כן.
ובאמת, איפה שקיים ה-FDD, אנחנו רואים שבאמת רשתות מצליחות להתרחב לאורך זמן. אגב, בתוך ה-FDD הזה יש גם מה שנקרא את ההתפתחות העסקית של הזכיין, התוכנית העסקית של הזכיין על ציר הזמן, כמובן התוכנית העסקית של הרשת, איך הזכיין מרוויח, איפה הנקודות שהוא מרוויח בהן כסף, איפה הוא יידרש להוצאות.
כמה כסף הוא אמור להביא להתחיל את העסק?
כן.
זאת אומרת, כמה פעמים...
אתה מדבר על האינישיאל, על ההשקעה הראשונית.
כן, כמה פעמים פה זכיינים אמרו לו 500,000 שקל.
נהיה 700, 800 מיליון, כן.
וכל,
נכון.
וכל ההפרש הזה, העוד 300,000 שקל, זה הלוואות יקרות. הם לא יוצאים, מייצרים לו בור. כן. בארצות הברית זה אסור.
כן. תשמע, אולי גם ביום מן הימים אנחנו נצליח, אתה יודע, לעשות משהו כזה בישראל, איך אתה יודע?
הלוואי, הלוואי.
אבל צריך להגיד אולי שיש מדינות שאומנם אין בהן חוקי זכיינות,
אבל יש להם...
אבל יש ארגונים וולונטריים שמיישמים, או הייתי אומר...
Code of conduct,
כן. כן, מיישמים חוקים וולונטריים, שככה נהוג. ואז אם אתה כמזכה נמצא תחת אותה מטריה, אתה כבר יש לך איזשהו תו איכות ברמה גבוהה מאוד, ואתה יכול לרוץ קדימה בצורה יותר פשוטה. אתה רוצה לתת איזה מילה.
באנגליה, לדוגמה, איפה שרשמית אין חוק, אבל יש שם איגוד, British Franchise Association, שהוא מאוד מאוד חזק, BFA, והם מאוד מנסים לגרום לקהילת הזכיינים, לדרוש מהזכיינים לעשות... FDD, Franchise Disclosure Document, למרות שהחוק לא דורש את זה.
כן, זה החמרה, פתאום... זה החמרה על החוק, מה שקרה. אין חוק, אז החמרה על ה...
כן, זה כאילו, תיבדו שהמזכה שלכם בסדר, ותדרוש ממנו להוכיח שהוא בסדר. ואז מה שקורה, התוצאה הסופי, זה שה-BFA כל כך חזק, והיכולת להשפיע שבתערוכות.
כן.
אנשים בתוך הבוס, החברות, בגאווה מציגים את התעודות את התעודות של ה-BFA שהם מאושרים לידי ה-BFA ואי אפשר להיות מאושר אם אין לך FDD.
כן, יפה, יפה מאוד. עוד משפט אחד על העניין הבינלאומי ועל המאסטר. הכל טוב ויפה, אנחנו, מה שנקרא, הצלחנו לייבא לישראל אחלה רשת שבעולם בינלאומית, אבל בסוף, אתה יודע, יש פה עניין של אחיך הישראלי, אם זה בענייני מזון, ואם זה בעניינים אחרים, יש בכל זאת את הטעם הישראלי. בוא נדבר על לוקליזציה, שזה בעצם הייתה הפגישה שלנו כאן, המפגש שלנו כאן עם בתיה אפשטיין. לוקליזציה בעצם זה להתאים את מה שנקרא את הקיים, למקום.
נכון.
אתה דיברת על זה שיש חוק...
זה לא חוק, 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 חוק זה לא חוק כתוב.
חוק במרכאות, לא כן, כתוב, אבל נהוג, כן. של מה שקרה 70-30, נכון. שה-70 אחוז הקור של כל רשת ורשת, אנחנו מייבאים אותו, וה-30 אחוז ניתן לשינוי שוב בהתאם לטעם באותה מדינה.
מקדונלדס, לדוגמה, כן. יש להם את הביג מק ואת הקור מניו, ואת כל ה... מה ש... שנכנסים למקדונלדס פה בארץ, לא משנה... אם מישהו מחול נכנס לפה, הוא יודע שהוא נמצא במקדונלדס, לכל דבר. אבל יחד עם זה, הוא יראה פלאפל.
נכון.
ויש פה את הלוקליזיישן, שפה בארץ אין מה לעשות, והחברות הגדולות למדו, לקח להם הרבה זמן, הרבה שנים, למדו לעשות את הלוקליזיישן, ומה שנקרא, to do in Rome like the Romans. אחד הדוגמאות הפנטסטיים האלה, זה מק קפה.
נכון.
מק קפה, שאנשים רצו את הקפה, והוא בעצם ניצר מרוב, מדרישה של אירופאים לקבל, לא רק המבורגר וצ'יפס. כן.
כן.
אז,
יפה, כן. זו דוגמה יפה. ואמרנו עוד דבר על נושא של לוקליזציה ותרגום ושפה, על להשתמש בשפה הנכונה במקום הספציפי שבו אתה בעצם פותח את העסק שלך, בכללים המתאימים, בניבים המתאימים, במינוחים המתאימים, שלא יצא מצב שאתה חס וחלילה מעליב מישהו מהקהלים או פוגע במישהו, רצית לומר על זה.
כן, כן, ויש עוד מקרים של מישהו שרוצה להביא חברה מחול, תעשו סקר שוק.
כן.
תעשו סקר שוק, כי לא כל דבר שהולך פה בארץ מתאים לחול,
נכון.
ולא כל דבר מחול מתאים לפה. יש תרבויות שונות, יש חך, יש טעמים שונים.
בהחלט.
אז לעשות את השורי בית, אני התבקשתי לעשות כמה, עבור לקוחות ישראליות ששקלו להביא רשתות מחול,
לעשות להם סקר
פה, והיו לא מעט מקרים שהחלטנו שזה לא רעיון טוב.
יפה, סוף מה שנראה, סוף מעשה מחשבה תחילה, זה גם בסדר, קבל החלטה אחרי ייעוץ שזה לא מתאים כאן, אולי זה מתאים במקום אחר.
וכנראה חסכנו להם המון המון כסף.
הרבה כסף, כן. טוב, מעניין מאוד הנושא הזה של זכיינות בינלאומית, מאסטר, לוקליזציה וכן הלאה. אני רוצה להפסקה קצרה, זכייניסטים. כשנחזור אליכם מההפסקה, נדבר על עוד צדדים משפטיים בעולם הזה של זכיינות, בתוכנית מיוחדת, לרגל התוכנית ה-25 של הזכייניסטים. הפסקה קצרה וחוזרים.
השדה מול פני השמש בחרסים בקרה אל מול פני השערה הצידון אדם ראש לא נשבר את צמרתו ירקין עד עשב הנה ברוש לבדו מול אש במים הנה ברוש לבדו עד השמיים ברוש לבדו איתן לא רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ החל שנשבר ולא יכול מול פני השמש בחמסין בקרה אל מול פני השערה
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
הזכייניסטים בתוכנית מיוחדת לרגל חגיגות ה-25, זה ממש חתונת הכסף, עכשיו שאני חושב על זה.
נכון,
לא?
וואלה, פה, נכון, לנו. נכון.
אנחנו רוצים לדבר עכשיו איתכם על כל נושא שאנחנו קוראים לו הגנה משפטית, על ה... מותג שלכם, הגנה משפטית על הקניין הרוחני של העסק שלכם. אני אזכיר לך שהיו פה שני עורכים שדיברו על הנושא הזה, אחד ממש בצורה ישירה, עורך דין אריאל דובינסקי, שמתמחה בעולם הזה של קניין רוחני, והגברת לימור ברם, שהיא הבעלים של סטודיו ברם, שמן הסתם עוסקת, ביותה עוסקת במיתוג ובבניית מותגים, עוסקת גם בתחום הזה, אתה יודע, בנגיעה של התחום הזה.
אני רוצה רק להתייחס לפני שאתה תרחיב על הנושא הזאת, שלמעשה יש פה אחריות, אחריות שבעצם מוכרים את המותג, מוכרים שם, וזכיין משלם הרבה כסף להשתמש בסימן מסחר, לא רק את השם אבל גם את המסחר, ולצערי אתה יודע כמה אנשים שאני שאלתי את המזכה שרוצה להתחיל למכור את ה... אתה יכול להביא לי זכיין? אני שואל, את המסחר דאגת? רגע, מה?
סימן המסחר, כן.
שואלים על מה מדובר בכלל. ואני בעצם, וואו, צור. לפני שאנחנו מתחילים, הדבר הראשון זה לדאוג, בסופו של דבר, אתה בעצם צריך, יש פה אחריות.
כן.
מה אם אתה מוכן משהו שאתה לא יכול לתת?
כן. אז בוא ניתן על זה מילה. קודם כל נגיד, שבאופן מאוד מאוד פשוט, המותג שווה כסף. המותג בנוי ממכלול של דברים. חלק מהדברים שממנו בנוי המותג זה השם, זה הלוגו, זה שיטות העבודה וכן הלאה. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו נכנס תחת כותרת שנקראת קניין רוחני. כשזכיין מגיע להתקשר בהסכם עם רשת מזכה, הוא רוכש את הזכות רישיון, לעשות שימוש בנכסים של הרשת. אחד הנכסים של הרשת זה הקניין הרוחני. עד כאן פשוט. אממה, יש דברים בתחום הזה של קנייה רוחנית, שדורשים רישום והגנה. שאם לא, אתה, רשת המזכה, לא תגן, לא תגני על הנכסים האלה, על השם שלך, על סימן המסחר שלך, אתה עלול למצוא את עצמך במצב שמישהו ירים דגל ויגיד, אלו, זה שייך לי, זה לא שייך לך. עכשיו, זה בסדר שזה קורה כשאתה עסק אחד, אבל מה קורה כשזה עסק שכבר יש לו עשרות ומאות זכיינים? זה נזק גדול מאוד.
אני יכול לספר...
הייתה לך דוגמה כזאת שנתת בזמנו בגרמניה?
כן, כן, שאחד הרשתות שעבדתי איתם, מישהו זיהה, או לא יודע אם זה היה בתמימות או לא בתמימות, אבל השם של הרשת, הוא רשם.
הוא חיכה להם בפינה.
חיכה. עכשיו, אני הבנתי שהיום צריך גם להוכיח שימוש של הדברים, אבל...
נכון, זה לא חד-חד ערכי, אבל אני אומר במילים הכי פשוטות, מגיע אליי לקוח שפותח עסק, אני לא מדבר איתך בכלל על הרשת. עסק.
נכון.
פותח עסק. אני אומר, תקשיב, יש סט פעולות שצריך לבצע בתחילת הדרך. השקעה מינימלית מאוד, באופן יחסי למה שעלול לקרות.
נכון.
תשים כמה שקלים, תבדוק את עניין סימן המסחר, תרשום את סימן המסחר. יש רשם מיוחד לזה בישראל, רשם סימני המסחר. אגב, גם בחול, במדינות הרלוונטיות. תשקיע בזה, זה אגרה, זה שכר טרחה נמוך מאוד, אבל זה שווה הרבה מאוד כסף בהמשך. אז זה דבר אחד. דבר שני, כשאני מייצג זכיינים, אגב, גם זכייני מאסטר. זה רלוונטי גם לזכייני מאסטר. אפרופו הדוגמה שלך.
נכון.
אנחנו בודקים את העניין הזה, ומוודאים שהרשת יכולה בכלל, היא הבעלים של המותג, היא הבעלים של סימן המסחר, היא הבעלים של הלוגו, והיא יכולה ורשאית למכור אותו. ותשמע, זה לא רק עניין של כסף, זה בסוף זה עניין של כסף, אבל הנזק הכללי שיכול להיווצר ממשהו מאוד מאוד פשוט לביצוע, הוא נזק שאין לאין שיעור, זה לא בהלימה בכלל. אתה צריך לעשות השקעה מינימלית בתחילת הדרך. עכשיו, הסיבה שאנשים לא עושים את זה, אגב, סטיבן, לפחות מה שאני בדקתי מסקר לא אמפירי שערכתי אצלי במשרד, אלא כי פשוט יש לי תקשורת שוטפת עם הלקוחות שלי, ואני ממש מתחקר כל לקוח ולקוח, אני גיליתי שפשוט אנשים לא מודעים לעניין הזה. זה לא בגלל שהם לא רוצים לעשות את זה, כי כשאתה מסביר להם ואתה מכניס שכל לעניין, הם רואים ברור, בוא נעשה את זה. זה השקעה קטנה של רווח עתידי מאוד מאוד גדול.
נכון מאוד.
ואין שום סיבה לא לעשות את זה. עכשיו, גם ראינו שלימור ברם, גם היא פוגשת את זה, כשהיא עובדת בתחילת הדרך, הרי מגיע בן אדם עם איזשהו רעיון לסטודיו, סטודיו המיתוג, ומתחילים לחשוב איך לפתח לו את הרעיון הזה.
נכון.
גם היא פוגשת כבר את העניין הזה ממש בחיתוליו, את העסק ממש בחיתוליו, וגם אצלה יש את השאלה הזאת, האם זה נרשם, האם אתה מתכוון לרשום, או כשיהיה משהו, האם אתה מתכוון לרשום אותו. ההמלצה שלי זה שתרשום אותו.
כבר לצאת לכל הפתקה של העיצוב ואיך היא ייראה, אם אתה לא יכול להשתמש בו.
כן.
ואנשים פשוט...
ותחשוב כמה בונים על זה ומדפיסים.
ואתה יודע מאיפה אני מתחיל? אני מתחיל ב-GoDaddy. אני בודק אם השם הזה בכלל פנוי, אומנם שזה לא קשור לקניין
רוחני. זה לא קשור לסימן המסחר, אבל מתחבר.
כן, מתחבר.
חד משמעית, מתחבר, לגמרי.
כן.
יפה.
אבל מה זה GoDaddy? זה ה-URL, לרשום את ה-URL, לרשום את הדומיינים.
רישום הדומיינים, GoDaddy. GoDaddy ואחרים, אגב, זה לא רק GoDaddy. יפה, אז אנחנו אומרים לבעלי רשתות, בעלי עסקים, תדאגו לרשום את סימני המסחר שלכם, תדאגו לקניין הרוחני, כדי שיהיה לכם מה למכור ללקוחות שלכם, והלקוחות שלכם הם הזכיינים. שימו לב לזה, לא רק לקוח הקצה. אני רוצה לדבר איתך בזמן הקצר שנשאר לנו על שני דברים שהם כאלה ענקיים, ואנחנו נעשה אותם ממש בקטן. זכיינות מזון ופוטרקס. עירחנו פה את משה דוב, שהוא מומחה בתחום המזון, החל מבניית הרעיון הראשוני של עסק המזון, ועד לפיתוח שלו להיות רשת גדולה, אגב, גם ניסיון בינלאומי. ועירחנו גם את דני מגדלי, שהוא הבעלים של פז נגררים, שעוסקים בפוטרקס בישראל. מה הדבר העיקרי שאתה זוכר מהתוכנית עם משה? אני לקחתי משהו אחד. מה אתה לקחת?
אני, מבחינתו, קודם כל, את התכנון מחתחילה,
כן.
שבעצם זה ממש פרויקט. פרויקט שמתחיל מה שנקרא on the drawing board.
על הנייר.
על הנייר. ולתכנן את כל, ולשאול את כל השאלות, מי הקהל? למי, מה? מי הקהל? כמה כסף הם רוצים להוציא, מה הולך להיות הממוצע קנייה, גבוה, נמוך, באמצע.
מה תמכרו להם? באיזה חומר גלם תשתמשו? מה הם יאכלו אצלכם במסעדה?
ממש נכנס לקורת ה...
כן. אז אני מסכים איתך, אני גם לקחתי את הנקודה הזאת, שממש להתחיל את זה מהקרקע, מהנייר, מלתכנן מה הולך להיות בעסק הזה, וגם להבין שהעסק הזה הולך להיות רווחי. אתה יודע, יש אנשים שמגיעים עם החלומות, ואז צריך להוריד את החלומות האלה לנייר, ורואים שיש פער בין החלום לבין הנייר. ובאמת יש למשה הרבה מאוד ניסיון בתחום הזה, דרך התכנון הקונספט, גיבוש חומרי הגלם, המוצרים שימכרו, עצי המוצר, עץ המוצר של כל מוצר ומוצר, באילו ערוצים המוצר הזה ימכר, מהם השלבים של ההתפתחות של העסק כעסק אחד, ואולי אחר כך גם לחשוב עליו כרשת בהמשך, זה לא בהכרח, אבל כמובן שזה גם יכול להיות רלוונטי. ואנחנו מדברים על עולם הזכיינות בגדול, שנעים בו באזור ה-70-75% בעולם המזון, נקרא לזה.
אני חושב שזה היה ככה, זה עכשיו הופך להיות...
30-35 אולי בתחומים שהם לא מזון.
40 אחוז הפך...
אתה חושב שכבר 40 אחוז, כן?
40 אחוז שהם כבר לא מזון.
כן. אז בוא נגיד ככה באופן גס, 60 אחוז לצורך העניין מזון, ו-40 אחוז שהם לא בתחום המזון, אנחנו... קוראים לזה זכיינות שירותים לצורך העניין, או מוצרים.
חינוך,
ריטייל וכן הלאה. אז הערכנו פה גם את עדיאל כהן, שהוא הבעלים של VR Drive, שזה חינוך לנהיגה נכונה, וירטואל ריאליטי, לימודי תיאוריה, מיזם מאוד מאוד מעניין. הערכנו פה גם את אמנון וברי מרשת, שכחתי את השם רגע, תכף אני אזכר.
מהנדסים לדור הבא.
מהנדסים לדור הבא, נכון, תודה רבה. ואת שי קורן, שהוא, הזכרנו אותו קודם, הוא הבעלים והמנכ״ל של המדען המשוגע, רשת נאטי סיינטיסט. רשתות שעוסקות בשירותים גרדה.
נכון.
מוכרים אוויר, נכון. במרכאות.
נכון.
סתם בצחוק אני אומר את זה. מוכרים הרבה מאוד ידע, תכנים, הזכיינים של הרשת, בעצם מפיקים ערך מהידע שלהם בתחום. אגב, דיבר על זה גם דורון פרי בתחום של הדרכה, אם אתה זוכר, על רשת קומן.
כן.
שמלמדים את הזכיינים קודם כל להיות בעצמם, מה שקרה, לעבור את כל המסכת הזאת של הלמידה שנדרשת, ורק אז הם הופכים להיות זכיינים.
נכון.
אחד הדברים שאני לקחתי מהשיחה עם עדיאל, זה שהוא אמר, נמאס לי אחרי הרבה שנים בתחום העסקים, להחזיק מלאים, ולהתחייב בהסכמים, ולהתחייב אל מול עובדים, ולהשקיע הרבה מאוד זמן וכסף, בסוף לא בכך לראות את הרווח הצפוי או המצופה. פה אנחנו מוכרים משהו אחר, מוכרים ידע. הידע הזה רלוונטי לכולם. אגב, עושים דברים מאוד יפים ב-VR Drive.
נכון.
ומה דעתך על זה?
אז תראה...
אתה ממש במשפט לסיכום.
כן, מה שחשוב זה ש... העסקים של ריטייל, מזון, הם בדרך כלל השקעות גבוהות יותר.
כן.
בשירותים של, בזכיינויות של שירותים, חינוך, אפשר להשיג ב-100,000 ו-120,000 שקל, all in. כלומר, כן. זה כל ההשקעה. Mm-hmm. אז למישהו שיש, בוא נגיד, 40% של הדברים האלה הוסיפו לאפשרויות,
כן.
הרבה יותר אופציות. לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם להשקיע מיליון שקל במסעדות.
להיכנס לעולם הזכיינות ממקום יותר רך, יותר מהשקעה יותר נמוכה.
כן.
טוב, מצטער, אין לנו, הזמן שלנו רודף אותנו. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה פעם נוספת. רגע, ניתן מילה בכל זאת למאזינים ולצופים. אנחנו מסכמים תקופה, סיכום ביניים, אומרים לסטיבן תודה שסטיבן יוצא להפסקה, לברייק קצר מהזכייניסטים, למספר חודשים, לצורכי העסקים שהוא מלווה ומפתח. אני רוצה לאחל לך בהצלחה רבה מאוד בדרך הזאת. אני מכיר כל כך מקרוב את הדברים, ואני כל כך שמח להיות מהצד, להסתכל, לראות איך זה מתפתח הדבר הזה, זה פשוט מרגש וזה מדהים.
אבל כמו שאמרת, זה רק הפסקה.
זה רק הפסקה, ואנחנו נחזיר אותך לפה. וגם צריך להגיד, סטיבן נשאר איתנו במערכת של הזכייניסטים, אתם לא תראו אותו בהכרח מגיש את התוכניות כאן, אם כי אתה הבטחת להגיע מדי פעם, אבל בהכרח...